שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל איתי בפאנל, ממני מרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
מולי, מפיק העל, סגב מטוס.
ערב תיבודו לך.
ערב תיבודו, ומשמאלי, סתיו נמש.
שלום, 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 שלום.
אני דביר בשן, בואו נתחיל ברגילנו פותחים עם הסקרים, ולא היינו חכמים ולא עשינו סקרים השבוע, ולכן שבוע הבא יהיה לכם...
יותר.
יותר סקרים.
אוברדוס.
אוברדוס. The Sweep אוברדוס. אנחנו כן נתחיל עם הרשמים מהשבוע של סתיו, לא לפני שנגיד לכם מה יש לנו היום בתוכנית. קצת על מילווקי, קצת על ג'יימס ארדן, הרבה שטויות מסביב, ויאללה. האם אתה מוכן, סתיו, עם רשמיך?
מקווה.
אני מוכן על הביפ. צא לדרך.
קוואי, מקבל שריקות בוז. דני גרין, מקבל תשואות. דמר, נעלב. הדבר הכי מוזר בכל הסיפור הזה, הניצחון של הספרס. אחרי המשחק, פופ אמר שהוא מופתע משריקות הבוז לקוואי. הוא משקר. אם הייתי מספר לכם על קבוצת NBA ש-60% מהחמישייה שלה זה טורי קרג, נאצ'ו רנן גומז ומייסון פלאמלי, הייתם אומרים לא טרי?
הייתי גם אומר שחזרנו לסתיו מקריס גלים.
והייתי אומר יוקיץ' ל-MVP.
שזה המשפט הבא שלי, יוקיץ' ומרי, מעולים. אפרופו MVP, יאניס, אמביד ויוקיץ' נותנים עונות מעולות, אבל מי שחושב שהרדן לא ה-MVP כרגע, צריך בדיקה. יוסטון, עם 8 ניצחונות מתוך 10, כשהשחקן השלישי הכי טוב הוא ריברס, האוס, טאקר, שוב סגלים.
סגלים.
זה לא רק הניצחון על גולדן סטייט, זה לנצח באחד הקונפרנסים הצפופים בשנים האחרונות, כמעט כל ערב קרב קשה, מדהים. הייתי מת לשאול את פולסטרה על חסן. למה לפעמים כן ולפעמים לא? וושינגטון. איכס. הוא לא רע, הקריס דן הזה. להתראות ממפיס.
קריסי.
תן לך טינג. זה היה כיף? תודה לזיכרונות. רק אני חושב שבוסטון נראים יותר טוב כל פעם ששחקן רוטציה חסר. היורד חזר? 16 נקודות. 8 ריבאונדים. 10 אסיסטים. 2 חסימות. חטיפה. 0 עיבודים. ב-19 דקות. יאניס משחק לא מעולם הזה. ביומבו is back.
יומבו.
דני סמית נראה אבוד. וברונסון נראה לא רע. פילי נראית יותר טוב בלי בטלר. קפצתי פה.
לא נורא.
אני מתחיל לחשוב שייעוד שלו זה סטאר בקבוצה שהולכת לשום מקום. דייביס חכם על חלשים. טורונטו מילווקי סיפק את הסחורה. כל מה שאנחנו מצפים ממשחק הזה. אחרי שראסל ווסטברוק המאיס עלינו את הטריפל דאבל, הגיע הזמן להפסיק להתרגש מסיעי שלושות. תודה סטף. סקרמנטו, אני בעדכם. מינסוטה משפילה את הלייקרס ומפטרת את טיבס. מג'יק, תעשה את הדבר הנכון ותגאל אותנו מוולטון. סתם עוזר שתפס גל על ההצלחה של גולדן סטייט. בשנתיים וחצי בתפקיד לא ראיתי ממנו כלום מיוחד. תודה על כלום. מאוד פופולרי לזלזל בזק לוין. אבל הוא טוב.
נראה לו יותר טוב מלבחור את במבה.
אורלנדו, אני שונא אתכם, אפרופו במבה. לווסטברוק, יש עונה טובה או לא? אשמח להסבר. אינדיאנה, לא ברמה של הטופ המזרח. אז הנה סיכום של 2018 שמאוד חשוב. דברים שאמריקאים דחפו לישבנם. בקבוק, סוכריה, פחית,
לא התכוונתי לעשות את זה.
בובת באז לייטיר, קופסת קפה, ביצה וויברטור. נכון, זה לא מוזר, אבל כף הסלט שנתקעה בשביל לחלץ אותו, כן. דינג, אלו היו הרשמים מהשבוע.
וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אוקיי.
וואו. אפשר שתי הערות?
קדימה, בטח.
בוסטון סלטיקס, לא יודע אם הכוכב השקט או השחקן הטוב השקט, מרקוס מוריס, נותן אחלה אחלה עונה שם, בכל פעם שמישהו שם פצוע, הוא די עוגן של יציבות, גם מבחינת מספרים וגם מבחינת אחוזים.
באופן מפתיע להוציא קיירי, אני חושב שאם הוא לא משחק, זה ההיעדרות הכי קשה שלהם.
האופנסיב רייטינג שלהם טוב ב-11 נקודות קשור על המגרש, מאשר הוא מחוץ למגרש. ומה הדבר השני שרציתי להגיד?
אולי משהו על ברונסון?
לא, בוא נמשיך, אני אזכר.
לא, כמובן שזה לא משהו על ברונסון. אולי על ביומבו?
ביומבו, לא, בטוח שלא.
טוב, אז בסדר. בואו נמשיך.
לא על ביומבו, אתה בטוח?
תמציא משהו על ביומבו, בבקשה.
אינדיאנה לא בטופ?
זה הדבר השני.
או.
בולד פרדיקשן?
כן.
אינדיאנה מגיעה לגמר המזרח.
וואו.
תסביר.
בסדר, תחתוך, תערוך ותשים לי בצד.
כנראה קבוצת ההגנה, לא יודע אם הכי טובה בליגה, אחת מהשלוש הכי טובות בליגה. אנחנו עוד מעט נדבר על מילווקי, אבל לדעתי, ואנחנו נרחיב את זה אולי אחרי זה, מילווקי היו בטופ שלהם בתחילת העונה. ואני חושב שההגנה של אינדיאנה יכולה לעשות להם צרות. פילדלפיה, יותר מדי אינטריגות פנימיות שם עם בטלר ועם אמביד ועם שאר השחקנים וסימונס ללא כליה, ושוב, ההגנה של אינדיאנה יכולה להקשות עליהם. ולא יודע, בוא נראה. אני איתם.
אני לא רואה את זה קורה, וכל הדברים שציינת מילווקי מעניין, כי אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
אז בעצם אנחנו נדבר על זה כבר עכשיו, מילווקי בקס. 27 ניצחונות, 11 הפסדים, מקום שני במזרח, הנט רייטינג ביפר הכי טוב בליגה, יאניס ממשיך להשתפר והולך לכיוון עונת MVP, או לפחות הלך לכיוון הזה לפני שהארדן נכנס לטירוף. בואו נתחיל, מרסלו, מה מיוחד במילווקי, מה גורם להם להיות כל כך טובים?
קודם כל מאמן. שנה שעברה אימנו אותם ג'ייסון קיד וג'ון פרונטי ש...
לא, הוא אפילו לא ראוי לזה שתגיד את השם
שצריך. אנדרסטייטמנט שהם לא עשו שם עבודה טובה, הקבוצה לא הייתה מומנת, הקבוצה הייתה נטו הכישרון של אמביד, קצת הקליעה של קריס מידלטון.
כישרון של אמביד?
עוד פעם, לפחות אמרתי דונובן מיטשל. הכישרון של יאניס...
כשאתה אומר דונובן מיטשל כמו שצריך, אתה אומר את זה לא בהקשר של דונובן מיטשל.
אז הכישרון של יאניס, הקליעה של מידלטון, וזהו, שום דבר יציב מסביב. העונה, אנחנו רואים שיש שם שיטה. יאניס ממשיך לעשות את מה שיאניס עשה. זאת אומרת, הוא עדיין, את רוב הנקודות שלו הוא עושה בחדירה לסל. מה שגרם לו לשפר את העניין הזה, זה השיטה שבודנהולצר בנה שם, של ארבעה קלעים שיהיו מסביבו, הבאה של ברוק לופס, שאנחנו נדבר עליה בטח עוד מעט, זה סוג של איזשהו בינגו, והוא למעשה ממקסם את היכולות של יאניס. יאניס עונה שישית בליגה משפר מספרים, פר 36 דקות, המספרים הריאליים שלו, גבוהים יותר המספרים, יש לו קצת ירידה בנקודות, אבל הוא גם משחק יותר, פחות דקות מאשר בעונה שעברה, כך שזה עוד משהו חיובי, והם מרשימים, הם מאוד מרשימים כרגע, אבל מה שזרקתי מקודם, אני חושב שהם כרגע בטופ שלהם.
מה שמעניין אותי במילווקי זה ש... אתה חושב שיש מעט קבוצות שאפשר להגיד עליהם שהם הולכים בשיטה בצורה אדוקה. אפשר היה להגיד את זה בעונות האחרונות על יוסטון עם המוריבול, ואפשר היה להגיד את זה בפרק שעשינו על ממפיס, אז ידענו ברור, ברור, ברור מה השיטה שלהם, בצורה שהיא מאוד מוחלטת. מילווקי, אני חושב שהיא בצד הכי, הכי, הכי קיצוני של הסקאלה הזאת. הם מקום שני בליגה בזריקות לשלוש, וגם מקום שני בליגה באחוזים מבין הזריקות שלהם, שהן זריקות לשלוש, עם 43.4 אחוז מהזריקות שלהם הולך לשלוש, אבל, זה אבל היותר חשוב, הם מקום רביעי בליגה עם זריקות בין 0 ל-3 פיט מהסל, שזה 35% מהזריקות.
נכון.
ואם תעשו את החישוב לבד, תבינו שהם, זה, נגיד את זה ככה, זריקות בין 3 ל-10 פיט, מקום שני מהסוף בליגה. זריקות בין 10 פיט ל-16 פיט, מקום שני מהסוף בליגה. זריקות בין 16 פיט לשלשות, מישהו רוצה להשלים אותי?
אחרון בליגה.
שני מהסוף בליגה, כל וכל הדברים האלה, פשוט הולכים... או שלשות עם ארבעת הקלעים שהם הקיפו את, את יאניס, או פשוט מתחת לסל דנקים ו, וליפים עם יאניס.
יש להם חיסרון אחד בקטע הזה של המוריבול, זה זריקות עונשין שהם לא הולכים מספיק לקו, הם בערך אמצע הליגה 17-18, אבל מה שמעניין אותי ביותר בהקשר של מילווקי, ואם ניקח את זה לעולם המוריבול, זה שמשחקים הגנת מוריבול, וזה הדבר שאותי מאוד, הם קופים אפקטיב פילד גול הכי נמוך בליגה, הם לא מאפשרים ריבאונד התקפה, הם לוקחים 80% מריבאונד ההגנה האפשריים, מספר אחת בליגה, הם לא עושים עבירות, הקבוצות שלהם אחרונות בליגה בסחיטת עבירות במשחקים אולם, אז הם שומרים בצורה נהדרת את הסגנון הזה של המוריבול. יאניס הוא כוח בלתי עציר ומתאפשר לו לשחק ככה, קודם כל כי אתה... האיום השלשות של מילווקי הוא אבסולוטי. אפילו אם ניקח את יוסטון, קפלה לא עומד על השלוש. ברוק לופז זורק 7 שלשות למשחק. זה מספרים של שוטינג גארדס שמחזיקים בכדור.
אגב, הכי הרבה בקבוצה.
נכון? ואם אני לא טועה, הוא זורק רק איזה 10 זריקות מהשדה.
הוא זורק 3 זריקות למשחק בתוך הצבע ו7 ל3, כן.
אז איום תמידי פותח לו את הצבע, וגם יאניס עצמו, בניגוד לסימונס, הוא קולע 17% מ3, אבל הוא זורק. הוא עושה כמעט 2.5 זריקות למשחק, שזה עדיין קיים את האיום הזה.
עם האחוזים הכי גרועים בקבוצה.
זה לא משנה, הוא מנסה בניגוד לבן סימונס לצורך.
אתה חייב להתייחס לאיום הזה גם כשהוא גרוע, כי אתה לא יכול לתת לו את המרחק המטורף הזה, כי פשוט תתחיל ירד בקלות יותר לפוסט ויקבץ את כולם. אז מבחינת הכדורסל, הם משחקים כדורסל על גבול השלמות. אני מסכים עם ארסלו שיש פה איזשהו עניין מסוים שקשור לבאמת מקסימום היכולת. אתה רואה את זה במיוחד עם מלקולום ברוקדון, עם אחוזי קליעה מטורפים, כל הקרבה למועדון ה-50-40-90, אבל נגיד קריס מידלטון בירידה, אז זה לא שכולם באיזשהו היי. אני מאוד מתרשם לראות אותם day after day. מה שכן, הם אומנם שיחקו לוז יחסית קל, אבל הם מנצחים בהפרשים כל כך גבוהים, והיחס שלים שלהם כל כך טוב, אתה יכול להבין שהם קבוצה שהם יותר טובה ממה, כאילו מה שהיא עושה, זה מה שהיא הלוז, אמנם קל, אבל הניצחון כל כך מרשימים, שאתה אומר, הם עושים את העבודה ועושים אותה כמו שצריך. הדוגמה שקראתי ברשמים על משחק הזה של יאניס, שב-19 דקות הוא גומר משחק, זה אדיר, וה-2.5 פלוס דקות משחק שהוא משחק פחות, יהיה קריטי לפלייאוף.
גם שלו וגם של מידלטון. מידלטון לדעתי 3.5 דקות למשחק פחות מעונה שווה, ואנחנו זוכרים
אפילו יותר, אפילו יותר. מידלטון משחק רק 31 השנה.
אפילו 5 דקות למשחק. ואנחנו ראינו שנה שעברה איך הם הגיעו לפלייאוף נגד בוסטון. בוסטון חבולה ופצועה עם מחסור בשחקנים, והם נפלו מהרגליים. מילווקי נפלו מהרגליים ולא צריכו לעבור את בוסטון. עוד נתון לגבי הקטע של האימון במילווקי. הם הקבוצה היחידה בליגה שלא הפסידה 2 משחקים רצופים מתחילת העונה. זה אומר שאלף אפשר לנצח אותם, אבל הם יודעים להתאושש מהפסדים. זה המון עבודה של אימון. משחק שלאחר הפסד, 11 משחקים, 10 משחקים מהם היה משחק לאחר מכן, הם ניצחו בהפרש ממוצע של 14-7. הם כרגע מרשימים מאוד. נתון לגבי
מדהים דרך אגב.
נתון מטורף. לגבי הזרקות לשלוש, שנה שעברה הם זרקו 24.7 זרקות למשחק לשלוש. העונה במשחק שהם זרקו בו הכי מעט, הם זרקו 25. זאת אומרת שבסוף איזושהי, הם זורקים בערך 11 או 12 זרקות לשלוש יותר מאשר בעונה שעברה, וכרגע הם עושים את זה טוב, והם מקסימים את השיטה סביב יאניס.
יצרנו המון עונה של אוג אנחנו, אבל נגד ג'ייסון קיד, אני חושב שהעונה הזאת של מילווקי עם שינויים קוסמטיים בלבד בסגל, יגרמו לזה שהוא לא יעבוד יותר לעולם בליגה הזאת. אין פה כלום, כאילו אין סיבה לזה שהם כל כך יותר טובים ממה שהם היו עונה שעברה.
זה יישום של שיטה.
וזה מה זה הביקורת מספר אחד עליהם, לא כמות הכישרון, לא שחקן כזה או אחר, אלא נטו, תשים שיטה לקבוצה הזאת, משהו.
אז חלק מהשיטה זה ברוק לופז, כמו שאמרת, זאת אומרת,
אבל גם ג'ון הנסון זרק שלשות כשהוא היה בקבוצה.
אבל הוא לא היה איום. העניין עם ברוק הוא שהוא לא חייב לקלוע את השלשות האלה. עצם זה שהוא זורק אותם, הוא מרווח את ההגנה ופותח ליאניס.
זו בדיוק הביקור.
פותח ליאניס את הצבע, זה העניין.
אין ספר שברוק לופז זה בינגו לקבוצה הזאת.
לגמרי.
זה סנטר שהוא בזול ומצליח להביא את כל מה שהם רוצים. בעצם, כאילו באמת, סיכלו זה בצורה הכי גיונית, שאפשר מה יותר מלרווח, יש לך שחקן כמו יאניס, תוך את הצבע כמה שיותר, זה בסקטבול 101, והעובדה שג'ון הנסון, שמסוגל לקלוע שלשות, נכון, אולי לא טוב כמו ברוק לופז,
הוא היה ב-13 דקות, עשה 35% ב-3,
על איזה ווליום?
2.2, ב-13 דקות זה המון, אם הוא היה משחק את הדקות של לופז,
כמה לופז משחק?
הוא שיחק 13, הוא עבר לזה. אני רק אומר,
לא, כמה לופז משחק העונה?
לופז משחק 27.5.
אז כשאתה מנרמל את זה, הוא עדיין זורק כפול ממנו. כשאתה מנרמל את הדקות.
בסדר, אבל עדיין היית יכול להוציא 4 שלשות מסנטר.
נכון, לא, זה חלק מהשיטה, לגמרי.
אני אומר, ברוק לופז נותן אופציה שהם היו יכולים להשתמש בה גם מעונה שעברה, פשוט בחרו שלא לעשות את זה.
עוד נתון מטורף על האדפטציה של ברוק לופז. אנחנו זוכרים את ברוק לופז בתחילת הקריירה שלו בליגה, שחקן פוסט-אפ, קליעה מחצי מרחק, סטור. שמונה העונות הראשונות שלו בליגה, 99.6% מהזריקות שלו היו זריקות שדה, היו זריקות לשתיים. זאת אומרת, הוא זרק 0.4% מהזריקות שלו לשלוש. העונה הזאת הוא זורק 70% מהזריקות שלו לשלוש. ווואלה, הוא העריך את הקריירה שלו. אנחנו צריכים לזכור שהוא הגיע למילווקי עונה על חוזה של 3.4 מיליון דולר. שנה הבאה יחטפו אותו על חוזה פי 2, פי 3, פי 4 יותר גבוה.
זה גם תעודת עניות ללוק וולטון?
אני חושב שעונה שעברה עשה את ההתפתחות, זאת עושה קפיצה מ...
נכון, זה התחיל שעונה שעברה.
אבל ללא ספק שהלייקרס החליטו לוותר עליו כנשק עונה שעברה, וכן יכלו להשאיר אותו במיוחד בחוזה כזה. כן, לא ראו את מה שמילווקי רואים.
זה בדיוק מה שלברון צריך לידו, לצורך העניין.
אני גם אגיד דבר נוסף במילווקי שמאוד חזק עונה, יש להם אסופת 3&Ds, שכולם שחקני הגנה פלוס, שקולעים באחוזים מטורפים כרגע משלוש, טוני סנל, די ג'יי ווילסון, סטרלינג בראון, כולם 35% צפונה עם, באזור השניים, 2.5 ניסיונות, אז יש להם גם את השחקנים האלה שבאים מהספסל לתפקיד ספציפי שעושים את העבודה, כוח, מילווקי תהיה כוח.
ולא רק זה, עוד דבר אחד לטובת מילווקי, אנחנו זוכרים ששנה שעברה נראה לי שאתה הבאת את הנתון הזה, ש-11 החמישיות הכי טובות של מילווקי כללו את יאניס, וה-on and off the court שלו היו מטורפים, מהפר של זה 20 נקודות. העונה כמובן כשיאניס על המגרש מילווקי דורסת, כשיאניס על הספסל הם הנט רייטינג שלהם הוא פלוס 3, זאת אומרת שמילווקי מתפקד את העונה גם כשיאניס לא על המגרש, אבל אנחנו צריכים לזכור שהוא משחק 3 דקות למשחק פחות מאשר עונה שעברה, ככה שאני מסכים ש...
דביר נתן את הסטטיסטיקה על 11 חמישיות.
אוי תודה, לא רציתי להגיד. האם אתם חושבים שיש לנו מאיפה עוד לראות קפיצה? סתיו אמר קריס מידלטון באמת לא משחק כמו קריס מידלטון של שנים עברו, ויש לו שם מקום להשתפר. ככה גם אריק בלצו, אבל אנחנו נראה את השחקנים האלה יותר?
אני לא
את חושב. אריק בלצו, אנחנו נראה את אריק בלצו של פיניקס?
לא, לא, לא חושב, נראה לי השחקן הזה לא קיים יותר, אבל אני חושב שלא צריך להיות להם קפיצה נוספת. אם הם ישחקו בלבל הזה לאורך העונה, הם יכולים להגיע לפלי אוף רגועים כמו כל קבוצה אחרת במזרח.
אז לאן הם יכולים להגיע? לפי מרסלו לא לגמר המזרח כנראה.
בעיניי.
הכישרון שם, אני, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא חושב שמדובר בקבוצה לא טובה. דתי אינדיאנה הם underrated, אבל מילווקי מרשימים. זאת אומרת, מילווקי נכון לעכשיו הם הקבוצה הכי מרשימה ב-NBA בחצי הראשון של העונה. רק ששוב, לטעמי, בניגוד נגיד לגולדן סטייט או בניגוד ליוסטון, הם הגיעו לשיא מוקדם מדי.
גמר המזרח חד וחלק, לא יודע אם באמת הגיעו לשם, אבל הם שם. ברמה וביכולת ובאיך שהם נראים.
יאניס, אנטטקומפו, האם עונת MVP?
הייתי אומר כן, עד מה שג'יימס ארדן עשה לאחרונה, ואין שום דרך שיוסטון יהיו קבוצה שתדבר חזק בלי שהארדן יהיה פלוס מינוס כזה, גם אם קצת פחות, אז בסיטואציה שהארדן הולך לשם, בין אם הוא יקבל או לא יקבל, אז מגיע לו. כל עונה אחרת, חד וחלק, כן, הוא...
נוטים להגיד כל עונה אחרת, אבל אנחנו תמיד מגיעים למצב הזה שאנחנו
מסתכלים... כל עונה אחרת יש מישהו
ברמה של ארדן. כל עונה יש מישהו מדהים.
אבל לא, אני מסכים עם סתיו, עד לפני שבוע הוא היה די, אני לא יודע אם יוננימס, אבל הוא לגמרי היה שם. ארדן נותן כרגע מספרים ויכולת של MVP, זה אנדרסטייטמנט, אבל כן. השאלה לגבי ארדן היא, א', האם הוא יכול להחזיק את זה לאורך עוד 50 משחקים במהלך עונה סדירה, ב', מה יקרה כשארי גורדון יחזור, מה יקרה כשקריס פול יחזור, והם ינגסו לו קצת מהיוסאג' מהנקודות מהדקות, היכולת ירד, יאניס יישאר עם המספרים המטורפים האלה, ככה שיהיה אחלה מאבק בין שניהם.
כן, אבל איפשהו הרדן צריך לעשות הרבה יותר כל ערב, גם אם ארי גורדון יחזור, ובוא נראה מה קורה עם קריס פול.
לגבי יאניס, דבר אחרון, פר 36 דקות, בשלושת הפלייאופים שהוא שחק בקריירה, המספרים שלו נפלו בהשוואה לעונה הסדירה, אז יפה שכרגע הוא מועמד ל-MVP, ויפה שכרגע הוא מוביל את מילווקי למקום הראשון שני במזרח. בוא נראה איך הוא מתרגם את זה גם לשלב הבא בפלייאוף.
רוצה להגיד, השנה הוא על 17% משלוש, בשנה שעברה הוא על 30%. אם הוא נותן קפיצה הזאת של עוד קצת, זה...
זה קריטי.
מה אתם אומרים על ההמשך, על העתיד? כאילו, דיברתם, מתחתם את כל מה שיהיה עד הפלייאוף וכאלה. מה בלצו מסיים חוזה, מידלטון יש לו עוד שנה, אופציה שחקן.
זה אופציה, הוא יוותר עליה. זה מעניין.
הוא יוותר עליה?
הוא יוותר עליה.
13 מיליון, ברור שהוא יוותר.
זה דווקא דיון מאוד מעניין, כי זה תהיה לדעתי תלוי מה קורה בפלייאוף. אם יהיה להם פלייאוף טוב, הם ישלמו לכולם ויגידו בוא נמשיך עם זה קדימה. אם יהיה להם פלייאוף מאכזב, הם יצטרכו לקבל החלטה ולראות מה הם יכולים להשיג, כי אם הם לא מחתימים את מידלטון ואת בלדסו, או אפילו לא מחתים אחד מהם ושולחים את... הם שולחו את אנסון, אז יש להם, יהיה להם מקום להביא כאילו מקס ברמה הקונית, ומקסים לא מגיעים למילווקי, זה נכון, אבל אם יהיה להם פלייאוף מאכזב, הם צריכים לבחון אופציות, ומקסים אחרי זה לנסות להגיע לשחקנים האלה. מידלטון במיוחד יהיה מאוד יקר, בלדסו...
לא, אבל ברוגדון יהיה מאוד יקר?
ברוקדון הוא גם מסיים חוזר רוקי.
הוא מסיים חוזר רוקי.
הוא מסיים חוזר רוקי.
וברוק לופז מסיים חוזר של 3.4, הוא לא יקבל פחות מ-10, ויש להם בעיה לקראת העונה הבאה. כדי להשאיר את הסגל הזה הם יצטרכו לחרוג בתקרת שכר,
או לקבל הנחות שמקבלים רק שחקנים שהם רואים שיש להם קבוצה טובה בפלייאוף ומאמינים שהם
יכולים, אבל זה רק כדי להשאיר את הסגל הקיים, כדי לחזק אותו הם יצטרכו לחרוג בתקרת שכר.
אבל יש לך שחקן מושך כמו יאניס שהוא בהחלט סיבה טובה להגיע לקבוצה, ומעבר לזה השאלה אם אתם רואים אותם כאילו אם זה יותר יעיל שהם יישארו כמו שהם, או שאתם רואים איזשהו מהלך שלשחרר את כל השחקנים האלה?
אני חושב שזה...
גם אם הם הגיעו לגמר ואחלה ויוקי...
אם הם הגיעו לגמר הם חייבים...
סגב, אני אשאל אותך שאלה שאתה לא תדע לענות עליה, אני מניח. מי השחקן הכי גדול במילווקי לפני יאניס?
נו.
קרים אבדול ג'אבר. זאת אומרת שפעם ב-40 שנה מגיע לך כישרון כזה, אתה חייב לנצל את זה. אתה לא יכול לפרק את החבילה...
לא את יאניס.
ברור שלא את יאניס, אבל יש לו כרגע איזושהי חבילה שרצה יפה מאוד איתו, מובילים כרגע את המזרח, או מקום שני במזרח.
יש לו חבילה שרצה יפה מאוד איתו.
זה יכול לדמיין
לך את החבילה של יאניס.
לא בהכרח ששחקנים אחרים שיביאו כתחליף למידלטון או לברוקדון או לבלצו יוכלו לתת את אותה תפוקה.
ברור, זאת השאלה. אם אתם רואים איזה משהו...
הם חייבים לשמור על
הסגל. אם אתה פרי אייג'נט בכיר בליגה, אתה מחפש להגיע למילווקי?
בכיר ברמות של ה-20 מיליון דולר? מה זה בכיר? השאלה אם זה ריאלי.
אם אתה קיירי.
ומידלטון לא נשאר?
אחד מהם הולך.
אם אני קרי, אני הולך, בלי לחשוב בכלל.
אתה הולך לשם.
ברור.
נו, וזה לא מדהים למילווקי?
הלוואי.
נו, אז זה כבר לא להשאיר אותם.
אבל בסדר.
אבל אתה צריך לוותר על מישהו. נכון. צריך לוותר על מידלטון שהוא די underrated.
אני אל תפחית מהשיקולים של ביג מרקט, נראה לי שזה חשוב לג'רי.
כן.
Just saying.
אוקיי.
טוב, מגניב.
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the... האם אתם מוכנים עם הפטרות שלכם? אני אתחיל.
קדימה.
חלוץ ברצלונה, ליונל מסי, כבש את שערו, כבש בדקה ה-20 לילד חטף את השער ה-399 שלו בקריירה בלליגה, והוא רק מרחק אחד מלהפוך לשחקן הראשון אי פעם בהיסטוריה של ליגה הספרדית, שמגיע ל-400 שערים. מרסלו?
הדלקת אותי עכשיו.
למי עוד יש 399 שערים?
לאף אחד.
לא, הוא מוביל.
הוא כרגע מוביל
בכל מקרה. הוא מוביל בכל מקרה.
הוא קליה מוביל בכל הזמנים.
קליה מוביל.
ראית את הגול של סוארס?
שלילי.
תראה.
הוא עושה לו, זה הכנה אליך.
לא, בוא נעבור
בסתם. חשבתי שתגיב יותר.
לא, לא, לא.
טוב, הטיילתי קטע באמצע, כי אחרת זה יאבד את הקטע. אבל זה מגניב.
אפשר כאלה?
בטח. אוקיי. אני הולך לשאול אתכם על שחקנים, תגידו לי אם שמעתם עליהם או לא שמעתם עליהם. אוקיי? על וולטר אלן ג'וניור, שמעתם?
לא.
לא.
אוקיי, אז אתם בטח מכירים אותו בתור ריי אלן.
ריי אלן שמעתי.
ריי אלן זה השם האמצעי שלו, הוא בחר לי בקרה ריי אלן ולא וולטר אלן. האם על ג'יימס בטלר שמעתם?
ג'ימי בטלר?
לא, ג'ימי בטלר הוא באמת ג'ימי. זה מה שאני חשבתי.
איזה טריקי.
מדובר בקרון בטלר, ג'יימס קרון בטלר. עכשיו זה נהיה קצת יותר מעניין. האם שמעתם על וורדל קרי סיניור?
כן, זה סטף.
לא, סיניור זה דל קרי. וורדל סטפן קרי ג'וניור זה סטף קרי. האם שמעתם על היילנד ג'ורדן ג'וניור?
היילנד ג'ורדן ג'וניור. לא.
אז אתם מכירים אותו כדי אנדרה ג'ורדן, נכון דביר? האם שמעתם על הרכז אירון קרופורד?
ג'מל?
נכון, ג'יי קרוסובר הוא אירון ג'מל קרופורד. האם שמעתם, אם אתם רואים את הכינוי, אתם מכירים אותו בטוח, על רונלד דייביס?
ברון דייביס?
לא.
אנטוני?
אתם מכירים אותו כרונלד ביג בייבי גלן דייביס. טוב, זה מאוד...
בסדר, אני מכיר אותו כרונלד ביג בייבי דייביס סטייט.
שם הוא שיחק.
אתם לא מכירים אותו גם בשם המקורי שלו, קית' תומפסון השני זה בעצם הולי סטומפסון.
הולי ג'יי. סתם.
אתה, מרסלו, בטוח שמעת על השחקן ג'ונתן קראודר.
ג'יי?
לא, זה יותר מדי צפוי.
זה קורי קראודר ששיחק בפועל חולון גם, שבמקרה אבא של שחקן שקוראים לו... רגע, שקוראים לו... גם ג'ונתן קראודר, שאתם מכירים אותו כג'יי קראודר. וויליאם פארקר ג'וניור, אתם מכירים בתור טוני פארקר, שבעצם השם שלו זה וויליאם אנטוני פארקר ג'וניור. את הפורד הנהדר ג'יימס מייקל סקוט, אתם מכירים בתור מייק סקוט.
נהדר.
את אנדרו.
שם טוב אבל.
היה לנו סגמנט שלם על האחים הנסברו, אז אנחנו פשוט שכחנו את האח אנדרו הנסברו, הידוע גם כטיילר.
היה לנו סגמנט עליהם?
כן, לא.
לא, היה לנו זלרים ו...
נכון, זה לא זלרים.
הם לא הצליחו להיכנס אפילו לסגמנט הזה.
ודיברנו עליו לא מזמן, על ג'יימס קריסטיאן מידלטון.
קריס מידלטון.
ג'יימס קריסטיאן אנדרסן.
כן, וזה
אח של
הפתוע שלי.
טוב.
מרסלו?
אוקיי, שתי פתוות קצרות. קודם כל, תומאס בריינט. זוכרים לפני שבועיים משחק של 14 מ-14 מהשדה?
זוכרים.
אז הוא השחקן, אחרי וויל צ'מברלין, עם משחקים של 18 מ-18, 16 מ-16, ועוד משחק של 16 מ-16, עם הכי הרבה קליות מהשדה ללא החטאה. צד השני יש את טים הרדווי סיניור, שסיים משחק עם 0 מ-17 מהשדה, שזה המשחק הכי גרוע בהיסטוריה. מה מעניין לגבי המשחק הזה? יש אחריו 6 שחקנים שסיימו עם 0 מ-15, ו-8 שחקנים שסיימו עם 0 מ-14, כולם הפסידו את המשחקים שלהם. טים הרדווי, עם ההופעה הכי גרועה בהיסטוריה, ניצח את המשחק שלו.
ווינר.
ופתוע נוספת, קצרצרה, יש בהיסטוריה של ה-NBA 11 משחקים, 11 שחקנים שקלו 70 נקודות למשחק ומעלה. וויל צ'מברלין עשה את זה 6 פעמים, ועוד 5 שחקנים עשו את זה פעם אחת. בואו תנחשו כמה מתוך
המשחק... אמרת 7, לא?
מה?
אמרת שיש 7 שחקנים.
לא, יש 11 משחקים, 6 שחקנים. ווילט עשה את זה 6 פעמים, ויש עוד 6 שחקנים, עוד 5 שחקנים שעשו את זה פעם אחת. 11 משחקים סך הכל, כמה מתוך המשחקים הללו, הקבוצה שבה שיחק השחקן שקלה 70 ומעלה, ניצחה.
כולל ווילט?
כולל ווילט.
מתוך 11.
מתוך 11 כמה ניצחונות?
4.
8.
אז התשובה היא 6, אני ציפיתי לראות 10 מתוך 11 או משהו כזה.
מה אתה עושה ככה, היינו בדיוק אותו דבר.
לא, רציתי לעשות חקיף, כאילו אנחנו ממוצע שלנו, זה טוב.
אז הסטאט הוא שבערך חצי מהמשחקים של שחקנים שקלו מעל 70 נקודות, הקבוצה שלהם הפסידה.
טוב, שאחד מהם זה פיניקס. למרות שזה נראה לי הוא ניצח.
לא, פיני, לא, הפסיד לבוסטון.
Makes sense.
כן, קלאסי דווין בוקר.
סטף קרי היו בקריירה שלו 11 משחקים שבהם הוא קלה לפחות 10 שלשות. לאף שחקן בליגה אין למעלה מ4 כאלה.
הגיוני.
אוקיי.
נראה לי שבוע שבועיים יותר טובים. לפני שבועיים, סליחה.
אוקיי, מה דעתך על זה? הרדן... לארדן היה את המשחק הרביעי שלו עם למעלה מ-20 החטאות מהשדה. לשאר ה-NBA ביחד יש 6 משחקים כאלה.
הרבה יותר טוב. עכשיו אתם נחלכים את על קובי, אה? קרקות.
נחש את הציוץ! יש לנו סאונד? נחש את הציוץ?
טוב, תלחץ?
לא יודע.
שתלחץ.
תאלתר.
כל דבר? אתה יודע למה אין לי סאונד?
כי... בוא, השואה...
Always delivers.
אני יודע, אבל אפשר להתחיל עם...
ספשייל, ספשייל.
תזרו לדעת, רון.
טוב. אז ככה, מצב הנקודות. אני לקחתי נקודה בשבוע שעבר, מה ששם את המצב שלנו על מרסלו עם 4 נקודות, סתיו עם 3, אני עם 3, סגל ואתה עם נקודה אחת בלבד. מרסלו, אתה מתחיל, ואני נותן פה סדרה של ציוצים מאתמול בלילה. שימו לב,
סדרה?
סדרה זה ציוץ אחר ציוץ של אותו בן אדם. זה הולך ככה. Come on, Philly, don't do this to me. ואז, Oh my God, come on, Philly, we're right here, man, right here. ואז אחר כך, Hell yeah, Philly! ואז אחר כך, Football God on our side. אוקיי?
Okay? יאללה.
4 ציוצים, אחד אחרי השני. אם סתיו ירצה הוא גם מספר לנו על מה הציוצים האלה. השמות הם כאלה, מרסלו מזכיר שאתה מתחיל. מלאכי ריצ'רדסון, מיקל ברידג'ס, ג'וש הארט או ג'יילן ברונסון. מלאכי ריצ'רדסון, מיקל ברידג'ס או מיקל, ג'וש הארט, ג'יילן ברונסון.
מיקל ברידג'ס.
מיקל ברידג'ס, סתיו.
מי מגיע מפילדלפיה? מי מגיע מפילדלפיה? נהמר על היחיד שאני לא יודע איפה שחק במכללות. מה לך ריצ'רדסון?
טוב, רציתי להגיד ברידג'ס, ומה שתי אופציות האחרות היו?
קלאסי.
רגיל?
קלאסי.
ג'וש ארט וג'לן ברונסון.
נלך על ג'לן ברונסון.
אתה הולך על ג'לן ברונסון. סתיו צודק, מה לך ריצ'רדסון? המפתיע הוא בכל הסיפור הזה, זה שעשיתי פה הטעיה מכוונת. שלושת השחקנים שאינם מלכי ריצ'רדסון, כולם שיחקו בווילנואבה, שזה...
בווילנואבה.
צ'רלי בווילנואבה, בסדר.
ששיחק בקונטיקט.
ששיחק בקונטיקט. כולם שיחקו בווילנואבה, כולם שיחקו בפנסילבניה, כולם שיחקו ליד פילדלפיה, וכביכול הייתה להם סיבה להיכנס לעדה. סתיו החליט להתייחס לעניין של המכללות, אבל כאילו בחר הפוך.
לא ידעתי שווילנואבה זה בפילדלפיה.
זה לא בפילדלפיה, זה בפנסילבניה, זה לא רחוק.
אז אמרתי, חיפשתי מכללה ואמרתי, אני לא יודע איפה הוא, אז...
יפה ביותר.
ועכשיו אנחנו מגיעים לדיון שהוא דיון ש... אני עושה לו לא רוצה להתכנס אליו, ואני אבין למה. ומדובר בשחקן ג'יימס ארדן, שנותן לאחרונה תצוגות אחרי תצוגות אחרי תצוגות, ואנחנו... בעיניי, כן, הרבה מדברים על זה, אבל לגלל זמן שאנחנו נעשה את הדיון הענייני ביותר שאנחנו יכולים לעשות, על כמה טוב ג'יימס ארדן באמת. בואו נתחיל עם קצת סטטיסטיקות. מעט איש המספרים שלנו, מרסלו גלייזר.
אוקיי, אז אנחנו נוטים להתייחס בעיקר לרן האחרון של ג'יימס ארדן, אני רגע, תוך כדי שאני מדבר אני אעלה פה את הנתונים, לרן האחרון של 10-15 משחקים אחרונים, אבל גם בפרספקטיבה של עונה שלמה, הוא כרגע ממוצע של 33.7 נקודות למשחק, שזה הכי גבוה מאז קובי בריינט בעונת האונס שלו ב-2005-2006.
זה חצוף, עונת האונס.
עונת האונס, נו. הוא קולע 4.8 שלשות למשחק, על יותר, על כמעט 12.5 ניסיונות, 8.5 אסיסטים, כמעט 6 ריבאונדים למשחק, ו5.6 עיבודים, כי רוב הזמן הכדור אצלו, במיוחד שסיפי ואריק גורדון לא נמצאים שם. סטטיסטית ופסיכי, ברן האחרון של יוסטון, כש...
עברו מלהיות מקום 14 במערב למקום רביעי, בריצה של 12 משחקים שניצחו 11 והפסידו 1.
נכון, כשהחל מהמשחק נגד סן אנטוניו, שזה היה לפני 7 משחקים כשקריס פול נפצע ולא משחק יותר, מספרים מטורפים של 41.6 נקודות למשחק, 9 אסיסטים, 6.5 ריבאונדים למשחק, זה רק 17.5 פעמים למשחק ל-3, קולע 7 מהם ב-40%, שחוץ מהווליום המטורף, האחוז הוא אחלה אחוז, ודיברנו מקודם על זה שבשלב מסוים יאניס היה נראה כמועמד הטבעי ל-MVP, והשבוע, שבועיים האחרונים של ג'יימס הרדן די הופכים את הקערה, ושוב, זה לא רק המספרים, זה גם הניצחונות שהוא הביא, זה המשחק ההירואי נגד גולדן סטייט, באוראקל, בפיגור של 20 הפרש, בלי קריס פול ובלי ארי גורדון, הוא החזיר אותם וניצח את המשחק הזה לבד, ווואו.
האוראקל.
אנחנו נסיים בוואו. תראו, אני מתלבט פה מאיפה אני אתחיל, ואני חושב שאני, אם אני מסתם רוצה להתחיל.
לא, אני לא אתחיל, אני רוצה להגיד משפט אחד, וזה בעיניי הסוף של הוואו הזה. זה לא קריס פול פצוע, זה, אתה מסתכל על יוסטון, ויש שם, אולי עכשיו עם אוסטין ריברס, בכמה שזה מצחיק, ויש שם בגדול שחקן אחד שיכול לייצר סל. אחד. בקבוצה שלמה, שחקן אחד. כולם יודעים איפה התקפה תתחיל, כולם מבינים איפה התקפה צריכה להתגמר, כולם מבינים שיש שחקן אחד שיכול לייצר לכל מי שהמגרש נקודות, ועדיין אי אפשר לעצור אותו. ואתה יודע, MVP זה לא השחקן הכי טוב בליגה, זה גם לא בהכרח השחקן הכי טוב בעונה. זה השחקן שאמור להיות הכי משמעותי לקבוצה שלו. בלי ג'יימס הרדן בעשרה משחקים האלה, זה...
ב-0-10
עם תבוסות, זה כאילו קפלה כמה שהוא טוב, הוא לא שווה כלום בלי ארדן. אז זה לא יודע מקום להתחיל, אבל זה כאילו בעיניי השיא של הוואו של מרסלו, כי
אז אני רוצה, אז אני שנייה לפני שאתה מרסלו, זה אני רוצה להגיד ככה, מה עושה את ג'יימס ארדן באמת שחקן כזה טוב? כי אני רוצה שנדבר עוד שנייה על ההגנה, אבל בואו נתחיל מהמקום הטבעי, וזה ההתקפה. הוא שחקן בלתי יציר מהשלוש. הקליאת סטאבר טרי שלו זה כלי שאני אגע בזה עוד מעט בנפרד, אבל הקליאה שלו ביחד עם שאר היכולות שלו, וזה הדבר באמת מדהים, הוא יכול לקלוע יכול לצייר לעצמו את מצב הכלייה לבד, כמו שאף שחקן אחר שאני חושב שראינו בעבר מ3, אבל הוא גם חודר מצוין, אז אין לך איך לשמור עליו ככה, והוא מוסר מדהים.
אז...
והיכולות האלה, יחד עם יכולת שחיתת העבירות והשלמת שזה מהקו, הופך אותו לשחקן התקפה. זה הסיבה לכל המספרים ששמענו מקום.
אז יש שני דברים מרכזיים. אחד, חלק מגדולה של שחקן זה ללמוד את השינויים שקורים בעולם שקורה סביבו, אם זה שינויים של סגנון המשחק, ואם זה שינויים בחוקה, ולייצר לעצמו יתרונות קטנים. הרדן מבין את חוקת ה-NBA, ואיפה הוא יכול להשיג עוד איזה מיני יתרון, שלא ייתן לו 2-3% אקסטרה, בצורה מושלמת, והדברים האלה הופכים להיות עוד 2-3 נקודות למשחק, עוד איזה מהלך יעיל, עוד זריקת עונשין, וזה קריטי היכולת שלו להבין את החוקים. הדבר השני, זה שיש לו שני יכולות שהן נדירות בליגה כמו שלנו, שרוב השחקנים מביאים את היתרון שלהם איזשהו מקום די אחיד. הרדן הוא אומן הדי-אקסלריישן, ההאטה תוך כדי תנועה, וזה מה שמאפשר לעשות את הסטאבקס פרי כל כך מושלם, וזה מה שמאפשר לו, וזה מה שמאפשר את החדירות שלו כל כך קטלניות. זה תכונה שאין להרבה בליגה הזאת אם בכלל, ואני לא יכול לחשוב על שחקן נוסף שמשתמש בדבר הספציפי הזה בצורה עקבית לאורך המשחק. כשאתה מביא לשולחן שני דברים כל כך ייחודיים, וגם ככה אתה כישרון על ושחקן התקפה מוכשר וכל הדברים, אבל שיש לך גם איזשהו משהו ייחודי שעדיין אחרים לא יודעים לעשות אותו, ואתה שולט בו בצורה כל כך אבסולוטית, זה מה שהופך אותך מנשק מדהים לנשק ייחודי, לנשק על. הוא אחד משחקני ההתקפה הכי מדהימים שאני יצא לי לראות. אני באמת מסתכל עליו, ואני לא חושב שאפשר לעצור אותו בשום צורה שהיא. אני משער שאיפה שאתה רוצה להגיע לזה, אבל אני כבר בשמונג של הדיבור, אז תסלחו לי.
לך על זה.
יש המון ביקורת מסגנון המשחק שלו, ווואטאבר, כאילו, אני מבין שכאילו לראות את ג'ורדן משחק, וכל החדירות והדנקים של ההתחלה, או הפיידאווי הזה שלו, שהיה פשוט יפה לצפייה, השחרור המושלם של הכדור, זה יופי, וזה משהו אחד מדהים, אבל גם ארדן עם הסטאבקים, היורוסטאפים, האיטיות הזאת, היכולת שלו לעבוד על מגן ולשחות עבירות שאין שם כלום, בעיניי זה גם יפה.
עכשיו, אנחנו מדברים על זה המון כקהל, על כל הפאולים שהוא שוחט שהיו או לא היו, וכל הדאבל סטאבקים והצעדים שלו שורקים לו, חוץ מזה שזה מתסכל אותנו, זה מתסכל את היריבים שלו.
אמת.
וברגע שזה מתסכל את היריבים שלו, הם שומרים פחות טוב, וברגע שהם שומרים פחות טוב, הוא מנצל את היתרונות שסתיו ציין מקודם.
נקודה מטורף.
שוב, לדעתי רוב הדיבור על הרדן, ואני מניח שאתה רוצה לדבר על זה, זה הדיסוננס המטורף בין היכולת שלו, לבין זה שהוא כלי התקפי בלתי יציר, לבין האסתטיות של המשחק שלו, שאפשר להתווכח אם זה מכוער פחות או מכוער יותר, אבל זה מכוער.
אני אוהב שאתה אומר את זה, כי יש לי את התשובה שאני רוצה לתת לזה, ובעיניי, אנחנו חיים בעידן שבו ראינו כבר המון, אני חושב שאנחנו בתקופה ב-NBA, שזה מטורף בין שאנחנו רואים דברים חדשים. כשאני רואה את סטף, אני אומר, כשראינו את סטף בשנים האחרונות בעונת ה-MVP שלו, בעונות ה-MVP שלו, אמרנו דבר כזה לא ראינו. שחקן שאין לו טווח, דבר שלא ראינו מעולם. ועובדה ששנתיים אחרי זה, או כמה שנים אחר כך, אנחנו רואים את ארדן, לוקח את היכולות שלו למקום אחר לגמרי, ולא ראינו שום דבר כזה בהיסטוריה. לא ג'ורדן ולא בריינט ולא שהיו מדהימים בפני עצמם, ואני לא עוסק פה כרגע בהשוואות, אז אל תקפצו עליי, אבל מצליח להיות כל כך יעיל התקפית בסגנון שהוא שונה לחלוטין. בעיניי היופי הוא לא במה שארדן עושה, היופי הוא בגיוון, היופי הוא בזה שאני יכול לפתוח את הטלוויזיה יום אחד ולראות את ג'ימי בטלר מסיג סלים בצורה אחת, וג'יימס ארדן משתמש בכישורים השונים שלו לגמרי, לעשות את זה בצורה אחרת לגמרי, למרות שאם אתה מסתכל עליהם פיזית, אז הם נראים די דומה, ויש להם שניהם קלעים טובים, ושניהם חודרים מצוינים, ושניהם כאילו אמורים להיות אותו זה, בן אדם עם הראש שלו גורם לו לעבוד אחרת לגמרי, וזה מה שאני אוהב לראות במשחק, בין אם זה ברמה האישית, ובין אם זה ברמה הקבוצתית. כי גם ברמה הקבוצתית, אם כולם היו משחקים אותו דבר, זה היה משחק מאוד, מאוד משעמם, והתוכנית שלנו הייתה סובלת מזה, כי לא היה לנו על מה לדבר, חוץ מאלה זרקו איץ שלשות בככה יופי, בככה אחוזים, ואלה זרקו איץ שלשות בככה אחוזים. ובסוף הכל זה, העובדה שיש ממפיס לעומת מילווקי בליגה, זה מה שיוצר את העניין. זה בדיוק, קח את זה ותתרגם את זה לשחקנים, זה בדיוק ההבדל בין הרדן לבין דורנט. שניהם שחקנים מצוינים, אבל אתה לא יכול כולם במולד, בתבנית אחת, אתה צריך שיהיה לך את הגיוון הזה, ובעיניי זה מדהים שיש את זה.
מבין מאיפה זה בא?
ועדיין מכוער.
ועדיין זה מכוער, וזה עדיין קשה לצפייה, ומה שהפתיע אותי בנוגע לארדן זה שלא יצא לי לראות...
כשראית את המשחק מול גולדן סטייט, וראית את המשחק מול גולדן סטייט, ואני שנייה, אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אני לא אדבר על זה שהממוצע שלו בזרקות מהקו באותו משחק היה נמוך משמעותית מהממוצע שלו בתקופה האחרונה. אבל כשאתה רואה שחקן, שאתה יודע שהוא כרגע מכוון לעשות צהל, ויש לך מולך את אחת ההגנות הטובות בליגה, ויותר מזה, בזריקה המכריעה, אם יש לך שניים מהשומרים הטובים ביותר בליגה, שהחליטו לעזוב את כולם וללכת רק עליך, ואתה רואה שחקן שאתה יודע שאם מישהו מסוגל עכשיו לקחת את הצעד אחורה ולעשות את הזריקה על שניים מהשומרים האלה ולשים את השלשה הזאת, זה הרדן. זה לא מרגש אותך?
הקדמת אותי, דווקא באתי להגיד שהמשחק נגד גולדן סטייט קצת הוריד את האנטי, כי במשחק מול גולדן סטייט לא ראינו את ה... אמרת מקודם, שחיטת הפאולים המוגזמת על כל נגיעה וכל ההצגות ושליחת הרגליים בשלשות כדי לספוג עבירה. הוא הגיע רק 9 פעמים לקוון שין במשחק נגד גולדן סטייט, הוא עשה כל כך הרבה יותר דברים.
גולדן סטייט.
גולדן סטייט. קפלה סיים עם 29 ו-21 במשחק הזה. מאיפה הוא קיבל את 29 נקודות הללו? קפלה לא יוצר לעצמו נקודות. רוב הנקודות הללו היו ממסירות שהרדן מסר לו דרך כל ההגנה, ו... הדיון בינינו שהתחיל את כל העניין הזה היה שבוע, לפני הקלטה של הפרק בשבוע שעבר, שהיה לפני המשחק של גולדן סטייט נגד יוסטון, והמשחק הזה קצת ריקח אותי. עדיין, saying that, משחקים של 27 זריקות עונשין, מבחינתי הם בלתי נסלחים, מבחינה ויזואלית, שוב, סטטיסטית זה הדבר הכי יעיל שיש בכדורסל היום, והשלשות של ארדן עם הסטאפבק זה הדבר הכי יעיל שיש היום בכדורסל.
אני רוצה, עדיין,
ויזואלית זה קשה.
אני רוצה להעלות סקר. האם המשחק של הרדן הוא יותר מרגש או יותר מכוער?
סקר מצוין, תעלה אותו.
יאללה.
אני בסוף אעלה אותו, אבל כביכול תעלה אותו.
לא משנה.
אתה הורס, אתה חושף פה את ה...
הנה הוא עושה
את הנקניקייה, איך עושים את הנקניקייה? לא עושים דברים כאלה.
קבלו כמה נתונים מספרים על פול-אפס, על כליה מכדרור.
גם אני כתבתי.
כולה 14.5 נקודות למשחק על אליה מכדור. שוב, זה אומר שהוא הרבה בידודים. מקום שני אחריו, קמבה עם 10.4. זאת אומרת, הרדן כולה יותר מ-4 נקודות למשחק יותר ממנו. שלשות, הרדן זורק 11.5 זריקות למשחק לשלוש מדריבל. הבא אחריו, קמבה עם 5.9. הרדן זורק כמעט כפול מהבא אחריו מדריבל, כולה גם הרבה יותר ממנו. כולה 4.5 שלשות למשחק, לעומת 2 שלשות של קמבה.
ב-12 משחקים האחרונים, הוא כולה 13.7 פול-אפ 3 פוינטרס ב-42%.
כן, לא, לגמרי.
אני אומר, אם אתה לוקח את זה לתקופה שקריס פול לא נמצא, ולריצה האחרונה שלו, כל המספרים מתנפחים.
לגמרי, דיברנו על זה מקודם, אנחנו נעלה בפוסט של הפרק הזה, אנחנו נעלה את השוט שארץ של ג'יימס הרדן מתחילת עונה, זה רק כמו איזשהו סמיילי, מסביב לקשת השלוש ועוד נקודה שהיא אף ובאמצע כלום, זאת אומרת אין כמעט זריקות של מיד ריינג' הכל הוא או חדירה לסל, אין פה בשוט שארט הזה קליות עונשין, אז אנחנו לא נראה את השפם לצורך העניין באמצע הפרצוף, אבל הוא עושה רק מה שיעיל.
האם אתם רוצים לראות פרק של מרסלו מתאר סמיילים על ידי שוט שארט?
אבל הוא עושה מה שיעיל. שוב, אני, כאיש של סטטיסטיקה, אני שונא את זה מבחינה ויזואלית. אין סיבה שיפסיק עם זה. זה בלתי יציר, זה הדבר הכי יעיל סטטיסטית שיש היום בליגה, ושוב, אין סיבה שיפסיק.
הייתה כתבה שבוע בדרינגר שאני רוצה לעלות מולכם כרגע, ובא ג'ונתן צ'ארקס, והם גם דיברו על זה בפודקאסט האחרון שלהם, השווה את הסטאפבק 3 של הרדן לסקייווק של קרים, ואני חושב שזאת השוואה מצוינת, לא רק במובן של הבלתי עציר, ועם אדפטציה ל-2019, זאת אומרת שזה הבלתי עציר של 2019 יהיה שלושה ולא יהיה סל משתי נקודות, אבל גם בעובדה שיש כרגע...
תלוי בהפרשי אחוזים.
מה זה?
תלוי בהפרשי אחוזים.
לא, בסדר.
לא, כי הסקייווק זה לבל אחר.
מה?
הסקייווק זה לבל אחר.
של מה?
של נשק התקפי.
אוקיי.
הייתי מת למצוא נתון סטטיסטי לגבי האפקטיב פילד גול של סקייהוק, לעומת האפקטיב פילד גול של הסטאפבק של הרדן, שזה של
השאר. שנייה, 60-40, לדעתי זה שם.
אני לא...
אז אוקיי, אז מבחינתי לא זה אותו דבר.
נכון.
בסדר, אבל זה לא הסיבה להשוואה הזאת.
לא, אני מבין את הסיבה. בינתיים. סתם מגן עליה.
שיש כרגע שחקן אחד שהוא פרפקטד את השיטה הזאת, והיא משנה, משנה את ה-NBA. אתם רואים עכשיו את סטף קרי מנסה את זה גם, ואתה רואה שחקנים אחרים שהיו...
זה הדבר היותר מדהים ביחס לסקייהוק. אף אחד לא ניסה, וגם ספק אם היה מנסה מצליח לעשות סקייהוק. עוד פעם, יש הבדל גדול בין הסקייהוק של קרים להוק שאת רגיל. זה מאיפה מתחילה הזריקה.
נקודת השחרור של הכדור.
נקודת השחרור, זה כאילו זריקה הרבה יותר בלתי עצירה מהוק רגיל. אי אפשר לשחזר את זה.
זוכרי מהשישה?
לא. וואי, אני מת שתמצא תקריא את זה עוד פעם, למי שפספס.
בגלל שזה לא היה בפרק, אני מוכן לעשות את זה, ציין את הפואנטה שלך.
והרדן המציא, כאילו, עשה משהו שעכשיו אנחנו נראה את כל הליגה מנסה לשחזר את זה, ואז יהיה מעניין לראות כמה עושים את זה כמוהו, והרוב יעשו את זה הרבה פחות טוב. אוקיי, נהדר.
העונה שבה התחילו לזרוק שלשות ב-NBA, עונת 79-80, הייתה קבוצה אחת שזרקה יותר זריקות לשלוש, בסך הכל, בכל 82 המשחקים, מאשר ג'יימס הרדן זרק שלשות לבדו, מתחילת העונה עד עכשיו ב-30 וקצת משחקים. פסיכי. מספרים פסיכיים.
מישהו רוצה לתת את השישה?
רוץ על זה.
טוב, ששת השחקנים שחסמו את הסקייהוק של קרים, מנוט בול במהלך של דתי היה גולטנדין, לכו לראות את זה, רלף סמסון, וויל צ'מברלין, נייט טרמן, ביל וואלאבי והקים וואלה ג'ון. אחלה רשימה חוץ מביל וואלאבי. וויל אובי. אני רוצה להגיע לנקודה הבאה, וזה נקודת המורשת. ומעניין אותי לדעת האם אפשר, לדעתכם, אם אנחנו מדברים על התקפה, לדרג אותו בצמרת שחקני התקפה של כל הזמנים. אני יודע שזה דירוגים שהם קצת חוטאים, ויש הבדל של, כאילו, ובסוף אתה מנסה לדרג את 1 and 2, שהם כאילו מאוד מאוד דומים. האם הוא שם?
אם אתה עכשיו עשית משהו יותר מעניין, כי אם אתה מפריד התקפה, אז כן, התשובה היא חד משמעית, כן, איזה טופ שאתה לא תרצה, הוא שם.
מפריד התקפה.
אם אתה שם אותו בתור שחקן, זה הופך יותר מעניין, גם הרבה יותר מאוס, אבל כשחקן התקפה, מספרית, זה הוא, מטרה של התקפה זה לייצר נקודות, הוא מייצר נקודות, כאילו נגמר פה הסיפור, אתה לא מחפש עכשיו את השחקן שהכי מביא לניצחונות, השחקן הכי יעיל, ה-all around player, אם אתה אומר התקפה, הרדן שם בכל, לא משנה איך תחליט.
שבע עונות שלו ביוסטון, הם ממוצע של 28.5 נקודות למשחק, אני לא זוכר הרבה שחקנים, דוויין וייד, שנחשב לאחד השחקנים, אחד השוטינג גארדס הטובים בהיסטוריה, לא היה לו סטרט של 7 עונות עם ממוצע של 28.3 נקודות למשחק, אז התקפיתו לגמרי שם, אנחנו צריכים לראות, בסופו של דבר גדולה נמדדת בהישגים. וג'יימס הרדן יש לו היסטוריה, לא, ג'יימס הרדן יש לו היסטוריה לא של היחנקות בפלי אוף, אבל הוא לא מתעלה בפלי אוף, הוא לא מביא קבוצות לאובר מה שהם היו צריכים להגיע, שזה מאוד ישפיע על הדירוג ההיסטורי שלו. לצורך העניין, אם ג'יימס הרדן השנה ייקח את יוסטון לאליפות, אני לא רואה אותו, לא רואה מישהו חוץ ממייקל ג'ורדן בשוטינג גארדס מעליו.
לא משנה, ברגע שאתה מכניס את מדד התארים, כל זה שאין לו תואר, אז גמרנו את הדיון, כאילו, למי שזה המדד,
לא, אבל היה...
מספר אחד.
אבל אם כבר אני אציין את זה באותו פרק שדיברתי עליו של דרינגר, ואני לא יודע למה, אני משווה לו כך פרקים של פודים מתחרים, אבל הם... אבל הם לא באמת מתחרים. לא, סתם. הם נתנו פשוט נתון מאוד מעניין.
גם הם בפרק הקודם שלהם הזכירו אותנו זה 4 פעמים.
הם לא רואים.
זה התקזזות. אין לי את הנתון הזה, יש לך את הנתון הזה?
תזכיר לי.
הם אמרו שהם לוקחים מספר שחקנים שיש להם 30 field goal percentage, או פשוט field goal percentage שמעל 50%, פלוס 30 נקודות למשחק, כל מיני...
לא יודע, אבל דביר, אני כאילו חושב, לא יודע אם זה... אם אתה... אני חושב שצריך לעשות את זה בסקר.
אם יש לי את הנתון הזה, לתת אותו ואם לא.
אם אתה בא לתת נתון מתוך פודקאסט מתחרה, שמעת, רצוי שתהיה עם הנתון.
הוא פשוט,
כן
ממש, הוא פשוט ממש טוב. אז גם אם אין לי את הנתון, בואו כאילו תנו לי שנייה כדי להעביר את הפואנטה הזאת.
תעביר את הפואנטה, אני סתם צוחק.
זה 130 נקודות ו-50% מהשדה הזה. מי שהתחילו לספור את הנקודות בפלי אוף, שזה לדעתי בזור 40 שנה, אז יש 15 שחקנים שעשו את זה בפלי אוף. ומייקל ג'ורדן ולברון ג'יימס עשו את זה 9 פעמים, משהו כזה.
8 ו-6 לדעתי, או 10 ו-8.
כן, משהו כזה. ואז יש לך עם 3, לא, סליחה, לקובי יש איפשהו, 3 או 4 זה.
לווסטברוק יש תאונות כאלה.
לווסטברוק יש תאונות כאלה, לדורנט יש תאונות כאלה, לסטף יש תאונות כאלה, ולארדן יש תאונות כאלה. אז בגדול, לשמור על ממוצע של נקודות גבוה, תוך כדי שמירה על יעילות בפלי אוף לאורך זמן, זה דבר ש... אף אחד לא מצליח לעשות.
חוץ מהגדולים.
מעט, 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 מעט מאוד שחקנים יכולים לעשות את זה, ואם כן, אז כנראה שזה מייקל ולברון, והם בדיון על הגוט. אז...
take that for that.
There, כאילו there.
אתה לא צריך, אני קם פארדן.
זהו.
אתה בכל זאת נדבר על ההגנה?
בוא נדבר על ההגנה.
עוד רגע דבר אחד לגבי ההתקפה, ואמרתי לכם מקודם, נחזור לדרינגר פעם האחרונה.
וואי וואי.
לא, השם של הפודקאסט האחרון שלהם, ג'יימס הארדן is a cheat code. שם גאוני, וההתקפה שלו באמת היא cheat code, ואי אפשר לפענח אותה.
D-D-D-Q-D. או D-Q. אף אחד לא יודע מה זה, נכון?
תתרגם את זה לעברית ותיקח את זה על שמך, תפסיק לצטט את
זה. נו, איך זה הולך?
מה אתה מנסה לצטט?
מישהו, אתם יודעים, אני לא אגיד לכם מה זה, ומישהו בתגובות ירשום מה זה.
טוב.
אוקיי.
זה טוב.
אוקיי, בסדר.
על ההגנה.
אז אני אגיד דבר ראשון, שהגנה כהגנה בפני עצמה היא overvalued. המטרה של הכדורסל זה לקלוע נקודה אחת יותר מהריב שלך, מה זה משנה אם אתה עושה את זה כי קלעת 40 נקודות והוא 39?
או לספוג נקודה פחות.
מעניין. סגב, סקר, האם המטרה בכדורסל היא לקלוע נקודה יותר מהריב שלך, או לספוג נקודה פחות?
שאלה מעניינת, נעלה את זה.
אז כאילו בעיניי הדיון עם ג'יימס הארדן שומר טוב או לא טוב היא פחות רלוונטית, השאלה אם הוא מביא לי ניצחונות או לא מביא לי ניצחונות, מביא לי ניצחונות כי לא משנה כמה גרוע ישמור הוא מתקיף יותר טוב, ובסופו של דבר היו לו שנים מזעזעות כשחקן הגנה שהוא גם היה נראה כאילו זה לא אכפת לו, בשנתיים לפני העונה הזאת הוא שיחק הגנה הרבה יותר טובה יחסית אליו, כבר היה אפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה בינוני, עד ממוצע, העונה הוא נאלץ לשחק הגנה פחות טובה, כי אתה לא יכול גם לקחת כזה נתן התקפי מצוין, מצוין גם, אבל בתורף, וגם להיות מאמץ גדול בהגנה, אז הוא ירד קצת, הוא עדיין לא שחק, הוא כבר לא שחקן הגנה נוראי.
אבל כנראה שנתבקע לו הסטמפה הזאת של שחקן הגנה רע, ו...
נכון. לא, היו שנים שחד וחלק הוא היה...
זה נכון.
הוא עשה נזק בהגנה, עכשיו הוא לא שם.
הפער בין ההתקפה להגנה, אבל הוא תאומי.
כן. אבל פחות.
ננסה למצוא את הצ'יט קודם מדויק.
טוב, ונראה לי נחתום פה עם ג'יימס הארדן. אימורים MVP או לא MVP בסוף?
MVP.
לא MVP.
לא MVP.
לא MVP.
אני אוהב להיות על הארדן איילנד לבד, סוף כולכם מצטרפים.
לא כי לא יגיע לו.
השאלה אם כשתהיה על הארדן איילנד לבד יגדל לך זקן.
בחיים לא.
בחיים לא.
בחיים לא. תשובה היא בחיים לא. אתה יודע מה עושים על הארדן איילנד? הולכים לקו.
קופצים אחורה.
הולכים לקו המים.
הולכים לסטריפ קלאב.
אוקיי, לפני... רגע, ניתן איזה סאונד. אני יודע שהיא לא מפתיעה פה אף אחד ההתקלה הזאת. שבוע שעבר רצינו לעשות בתוכנית איזושהי התקלה, ואני אתגרתי אתכם, אבל בסוף, בגלל שבירברנו ובירברנו על 24 פרוספקטים הכי טובים, שלכו תשמעו את הפרק הזה, הוא היה מצוין, אפילו זה טוב מדרינגר, אז לא עושים לי את זה בסוף. וההתקלה הייתה כזו, כמה שעוד לפני התוכנית, באתי למרסלו ובאתי לסתיו, אמרתי להם, תקשיבו, יש לכם שתי קבוצות, אתם זוכרים את המשחק האגדי של חיות נגד צבעים? יש לכם שתי קבוצות, או שחקנים עם שלוש שמות, או שחקנים שהשם הפרטי שלהם הוא initials, שתי אותיות. תחרו קבוצה מהר, מרסלו אמר, אני לוקח את השלוש שמות, סתיו אמר, אני לוקח את ה-initials, תנסו להרכיב קבוצה.
מהדר ברירה.
אמרתי שלושה שמות, לא שלוש.
מישהו גנב לי את השליף? מרסלו, הפתק שאתה רושם שם זה השליף שלי עם השמות?
כן, כן, היו לי הערות.
שם?
לא, לא, לא השליף.
גדול.
היו לי הערות.
על השליף שלי?
שליף שלי.
שליף שלי. שליף שלי זה קבוצה...
אה, זו הקבוצה שלך?
מהליגה השנייה בגרמניה.
זה השליף שבוע שעבר, שזה ההוכחה שזה באמת היה התקלה.
טוב, אתם רוצים לתת את הקבוצה שלכם? נתחיל מסתם.
לא, לא, תתחיל עם מרסלו.
אני אתחיל?
כן, כן, כי אתה מנצח, אבל אתה פשוט תתחיל כי זה יוצא, יש לי, כאילו, תתחיל בקיצור.
יאללה, חמישייה. ועשינו את זה לפי עמדות, חשוב לציין. רכז מייקל ריי ריצ'רדסון. שוטגארד, קנטביוס קולדוול פופ. סמול פורד, מטא וורלד פיס. פאוור פורד, קאד אנטוני טאונס. וסנטר, כמובן, קרים אבדול ג'אבר. על הספסל, מחמוד אבדול ראוף, ניק ון אקסל, חואן קרלוס נברו, קיד ון הורן, שריף אבדור אחים, אלפרוק אמינו, מייקל קיד, גיל קריס ווילי קולי סטיין.
טוב, אז אני...
מי המאמן?
גם אם אני מאמן אותם ואני מוסיף שם לעצמי, אנחנו מנצחים.
מרסלו אל דאודורנט אנדלייזר.
טוב, אז זה בדיוק הנקודה. השחקן הכי טוב שלי זה סי-ג'י מקולום, כנראה זה אומר שאני מפסיד, אבל...
אבל...
אבל יש לי את ארסי ביופורד בתור ג'י-אם, את קייסי ג'ונס בתור מאמן ופי ג'י קרליסיום בתור עוזר מאמן, אני מאמין שמתי...
גם ג'י בי ביקרסטאף.
לא, הוא לא בסגל. ומתי שאני מאמין שהם יבנו לי קבוצה אלופה, ובכל זאת, אם נלך לשליף, אז קייסי ג'ונס יכול להיות מאמן שחקן גם, סי-ג'י מקלום, טי-ג'י וורן,
ג'י-ג'י רדיק, טי-ג'י מקונול,
ג'י אריד, טי-ג'י מקונול לא בחמישייה, או ג'י מאו, סי-ג'י ווסטון, פי-ג'י בראון הוא סביר מינוס, אוג'י יהיה שחקן לא רע.
למרות שאוג'י זה לא באמת ראשי תיבות. אבל...
אוג'י זה לא ראשי תיבות?
לא.
ג'י אר סמית יעשה צחוקים.
אה, יהיה כיף בקבוצה שלך.
טי-ג'י פורד ייפצע.
זה כמו הספסל של פיניץ, הם יצחקו, אבל יפסידו ב-40
הפרש. תציבי תמי שם כמה שחקנים מהספסל של פיניץ.
אי-ג'י אינגליש ייתן שתי עונות טובות ויעלה מהמפה של הכדורסל.
אתה יודע מה סקרן אותי? שאמרת שפי-ג'י קרליסימו, אחד המאמנים שלך, השאלה שאפשר לראות לסקר, האם מטה וולד פיס יחנוק את פי-ג'י קרליסימו?
יש לך גם את ריד.
ג'י-ריד אמרתי.
אמרת ג'י-ריד?
בטח.
סבבה, טוב.
שחקן 90's, מה?
יש
לך שחקני 90's, בוא.
יש למרסלו משהו שהוא רוצה לעלות לפני סיום? לאף אחד אין משהו שהוא רוצה לעלות לפני סיום?
אם כבר אנחנו...
אה! אני רציתי לעלות משהו. אבל חיכיתי שסתם יתחיל כדי להתפרץ לדבריו ולהשליט סדר בתוכנית שלי. האם אנחנו כללת המאמנים?
אני אקח את זה.
בתוכנית דיברנו על זה שאנחנו רוצים לפטר את ג'ייסון קיד, מה קרה?
פוטר.
בתוכנית דיברנו על זה שאנחנו רוצים לפטר את...
סטן ון גנדי?
מה קרה?
פוטר.
כן, אני מסתן ון
גנדי. זה היה זה.
אבל טיבודו, טיבודו הרבה זמן.
בתוכנית דיברנו על טיבודו?
השאלה למה לקח לנו כל כך הרבה זמן להפעיל את הכללה הזאת?
לא, לא. השאלה היא מי המאמן הבא?
הוא. שזאת שאלה מצוינת. מישהו רוצה לתת את המאמן הבא?
לסתיו יש.
אני לא מוכן שתגידו לוק וולטון, הוא מושלם.
אה, לוק וולטון.
לא, הוא מושלם ללברון.
זה יקרה או שאתה רוצה פשוט להפיץ את הכללה?
הוא לא מאמן טוב, ונראה לי שובר להם.
אבל לברון צריך מישהו שהוא לא טוב לידו.
אוקיי.
כדי להיות המאמן.
בסדר, א', אתה יכול להביא בובה אחרת, אם כבר אתה מביא בובה.
למה?
למה לך? כי אני לא חושב שוולטון מתנהל כמו בובה.
הוא בחור נאה.
גם אם לברון נגיד ומאמן את הקבוצה, למרות שהוא במיאמי לא עשה את זה, והם הצליחו בכל זאת, אבל עדיין המאמן בסופו של דבר קובע את הרוטציות, וזה אחת הבעיות הכי קשות של הלייקרס. יש להם רוטציות מאוד מאוד מוזרות, שבאופן עקבי פוגעות בלייקרס במשחקים שאני רואה, ו... בתור רועד אני רואה את המחרון.
מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שההידרדרות של הלייקרס עכשיו התחילה עם הפציעה של לברון, איתו הם היו מקום שלישי רביעי במערב. ונכון שזה לברון.
לא, לא, אני לא מאשים אותו בהפסדים הנוכחיים, כי אנחנו, הייתי מצפה שאולי כן יעשה משהו יותר טוב, אבל נגיד, וזה לא אשמתו כי לברון, אבל גם כשהם למעלה למגרש, גם בלייקרס, מספר הפסדים או יתרונות שהם איבדו, כתוצאה מרוטציות לא נכונות, וזה המינימום שהוא נדרש זה תשים את החמישיות הנכונות על המגרש בכל זמן נתון.
לי יש שלוש שמות לעלות.
שלוש?
אז לי יש אחד, תן לי כדי שלא תגנוב לי.
כן.
אלווין ג'נטרי, נראה לי שהדבר... ניו אורלינס כנראה הולכים לאבד את אנטוני דייביס אחרי העונה הזוועתית שהם עוברים. אין להם כל כך כסף להביא שחקנים כדי לחזק את הקבוצה וסביבו, ככה שהדבר היחיד שהם יכולים לעשות כרגע זה פשוט לפטר את ג'נטרי, לנסות להביא מישהו אחר ולהתפלל, בעיקר להתפלל. אני לא אומר שהוא עושה עבודה טובה או עבודה רעה, פשוט זה הדבר היחיד שנשאר להם לעשות.
הנקודה המרכזית היא, ועוד פעם, בדיוק כמו ג'ייסון קיד בעונה שעברה עם מילווקי, נדיר שאתה מצליח להביא ב-NBA מאמן בכיר או מאמן שמשיך איתך קדימה תוך כדי עונה, ואז פשוט לשרוף את ג'נטרי, בין אם הוא בסדר פחות, בסדר יותר, בשביל חצי עונה עם אינטרם קואוץ' איקס, אלא אם כן האינטרם קואוץ' איקס הזה הוא מישהו שדייביס מאוד מאוד רוצה, זה נראה לי קאונטר פרודקטיב.
אני לא אומר שאני בעד או נגד, אני אומר שזה, אני מניח שזה משהו שיקרה.
אני אומר,
שאני אומר,
שלושת השמות הבאים שלי, לאו דווקא.
לא, רגע, אני רוצה שתגיד רק אחד, זה כאילו לזרוק חמישה שמות של מאמנים ואחד,
לא, אני רק מעלה,
יפוטר, זה כאילו מאבד את כל ה...
אני מעלה שמות. מה שקרה בקודמים זה שאנחנו רצינו שהם יפוטרו, כי אנחנו באמת האמנו שהם צריכים להיות מפוטרים. שלושת השמות שאני מעלה עכשיו הם רק אופציות, זה לא חלק מהכללה.
אוקיי.
אתה יודע מה אתה רוצה?
אני רואה חלק אחד.
רוצה מועמד שלך לכללה?
סטוט ברוקס. בדיוק.
סטוט ברוקס.
בדיוק.
לגמרי.
אי אפשר לזרוק מיליון שמות.
סטוט ברוקס,
הנה, סגל מגדיר את החוקים למשחק.
בדיוק.
האם אפשר לזרוק שלוש שמות?
לא, חד משמעית לא.
אתה אפילו לא סקר, זה חד משמעית לא.
אין שאלה.
בסדר, תודה, טוב, בסדר, תודה רבה לכם. אני, לפני שאני אפרד, רוצה לפנות ב... אם תרשו לי, אחרת תחתכו את זה, אבל אם תרשו לי, אני אפנה בפנייה מרגשת לקהל שלנו, שאתם מאזינים כבר הרבה זמן, ואם מדי פעם אפשר לבוא וגם לבקש מכם איזה משהו, אז אם אתם שומעים את זה באייטיונס, תדרגו אותנו 5 כוכבים, ואם בא לכם לשתף, לספר למישהו שאוהב פודקאסט, שאוהב NBA על הפודקאסט שלנו ולהפיץ קצת את הדבר הזה, אז מבחינתנו אנחנו נעריך את זה מאוד, ואפילו תוכלו לקבל הקדשה אישית מסגב.
כן.
סתם.
אני אתן הקדשה אישית עם התוספת סטייט. כמה אנשים אתה מכיר
שיש להם
הקדישו בשמם והוסיפו סטייט
בסוף? אז הנה הדיל, נראה לי זה הדיל. מי שידרג אותנו באייטיונס 5 כוכבים.
5 כוכבים, סתיו.
גם 5 כוכבים, אם אתה סליח.
מקודם הוא אמר, אני שסליחה, אבל היה לך ברשמים מהשבוע שורה סטטיסטית שהקראת, שזה מדהים, כי רוב הדברים בשורה סטטיסטית זה זכר. אתה אומר, אתה יכול להגיד 5 ריבאונד, אמרת 5. אמרת, כאילו, רוב הדברים זה 7 אסיסטים, ככה, כשהגעת לדברים של נקבה, הפכת אותו לזכר.
לפחות אני קונסטנטינטי, היה טענה נגדי ב-24-25 שאני לא קונסטנטין פופה, והפעם הייתי, אז מי שידרג אותנו באייטיונס 5 כוכבים, או 5, סגב יתייג אותו עם המילה סטייט.
תענוג.
תענוג. תודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו נתראה פה בפרק הבא, ביי ביי.
Bye-bye.